שלום לכם, תודה שאתם איתנו כאן בחיים חדשים, סדרת השיחות הלימודיות עם הרב דוקטור מיכאל לייטמן. שלום הרב לייטמן.
שלום לכולם.
שלום טל מנדלבאום.
שלום.
הנושא שלנו היום הוא זמן. החיים שלנו בנויים מיחידות קטנות של זמן, שבסך הכל מצטברות לזמן שבו אנחנו חיים, והזמן הזה, מה לעשות, לפעמים נגמר והחיים שלנו מסתיימים. נרצה היום להסתכל ככה על החיים עם הבת על, להבין למה הדברים בנויים ככה, ומה אפשר לעשות עם הידיעה הזאת שבסוף הם גם נגמרים. כבר עכשיו, לנצל את הזמן בתבונה. טל, בואי תפתחי בבקשה.
אז אני רוצה לספר קצת איך הפסיכולוגיה ההתפתחותית רואה את תפיסת הזמן שלנו, שלמעשה היא משתנה מתקופה לתקופה בחיים. לתינוקות, בגיל אפס, אין תפיסת זמן, ככה לפחות הפסיכולוגיה מבינה. כן. ורק כעבור 3 חודשים הם כבר מתחילים לחוש בצורה מאוד פרימיטיבית את העניין של הזמן. הם רואים שאמא היא נשארת למרות שהזמן חולף, שיש איזושהי קביעות של דברים מסוימים בחיים. אחר כך הם מתבגרים קצת, הם מבינים שקמים בבוקר, שיש ארוחת בוקר, שיש דברים, יש זמנים. קצת יותר, בגיל יותר מבוגר כבר הם נדרשים לעמוד בזמנים, הם יודעים שאי אפשר כל דבר עכשיו, צריך לחכות, צריך לדחות סיפוקים. בגיל בית הספר הם לומדים שיש סיבתיות לזמן, אם אני אלמד עכשיו למבחן, אחר כך אני אצליח, ואם לא אז לא. הם לומדים שיש קשר בין עבר להווה ולעתיד. וכך אנחנו נכנסים לגיל ההתבגרות, אנחנו מקבלים יותר ויותר אחריות לזמן שלנו. אנחנו צריכים לתכנן את הזמן, כבר נכנסים לזוגיות, אנחנו משתתפים בזמן גם עם אחרים. וכמובן שאנחנו מגיעים לגיל הבגרות, אז כבר אנחנו לגמרי אחראים לזמן, ואנחנו צריכים לדעת איך לבחור את הדברים שנעשה בזמן שלנו ואיך ננהל אותו. אבל היום בעיקר מעניין אותנו דווקא השלבים המאוחרים יותר של החיים. השלבים שבהם אנחנו נהיים מודעים לזה שהזמן שלנו קצר. ושם הזמן מקבל משמעות קצת אחרת. אולי מלחיצה יותר, מאיימת. אנחנו מתחילים להסתכל אחורה ולבדוק מה הספקנו, האם הצינו את הזמן שלנו, האם יש עוד זמן לעשות שינויים. וזה מאוד מעניין, המחקרים שנעשו על התקופה הזאת. למשל, מחקר הראה שמגיל 65 ומעלה בערך, אנשים מפסיקים להתייחס לעתיד. הם יותר עוסקים בעבר, בנכדים, בפנסיה שהם צברו, ונמנעים מלחשוב על מה שיהיה בעתיד. וכמובן שזה נובע מקושי להתמודד עם העתיד, מספק, מחוסר ודאות מה יהיה. ובכלל נמצא שהעיסוק במוות ובראיות, שזה הזמניות שלנו, נמצא במתאם גבוה עם דיכאון ועם חוסר סביבות רצון מהחיים. זאת אומרת, היכולת שלנו, לפחות בחברה המערבית, להתמודד עם הנושא הזה, היא לא כל כך טובה. כנראה שאין לנו הכנה טובה לזה, אנחנו לא לומדים מספיק, והיום היינו רוצים קצת לדבר על זה. ונשמח לדעת איך אתה רואה את זה, איך אתה רואה את הנושא הזה, שבסך הכל הזמן שלנו מוגבל. למה זה, ואיך להתייחס לזה נכון?
זה באמת... מושג הזמן הוא מאוד משמעותי, פחות משמעותי בגיל צעיר, הוא משמעותי בגיל הבגרות וצעיר, וגיל שאדם מעמיד את עצמו, ככה, ובגיל העמידה. אדם לאט לאט מתחיל לקבל מושג הזמן לפי הסביבה, כשהוא גודל, הן, תינוקות, ילדים, הם לא כל כך מרגישים זמן, אלה, בוא נגיד כך, החברה, הסביבה, לוחצת עליהם ומכניסה אותם למסגרת הזמן. צריך לקום, צריך לאכול, צריך ללכת לבית ספר, צריך לחזור ולישון והכל זה. ילד לא רוצה את הגבולות האלו, אבל מעין ברירה הוא לאט לאט מקבל אותם. וכך אנחנו מתרגלים. אחר כך... בעניין של לימודים, עניין של עבודה, עניין של להתחתן, ואז עוד יותר אתה מחויב. הזמן הוא הופך להיות איזה נטל מאוד גדול, שאדם נמצא בו ומחויב לו. וכך אנחנו באמת, כמו שאמרת, עד גיל פנסיה, אנחנו חייבים, חייבים, חייבים. אנחנו כל הזמן מחויבים על ידי הזמן לכולם. זמן זה בעצם אותו השוטר העיקרי שכל הזמן גובה מאיתנו, דורש מאיתנו, ואנחנו מחויבים לו. ותמיד אפשר להאשים אותנו על ידי מושג הזמן. איפה אתה? מה עשית? מתי? איך? מה? נו, זה ברור לכולם. אבל את במיוחד רוצה לדעת מה קורה עם הגיל המבוגר.
אולי באמת קודם כל להבין את כל הקונספט הזה של זמן מוגבל, איך זה משפיע על החיים שלנו שאנחנו חיים בזמן מוגבל, אמנם שאנחנו מתחיקים את זה.
אני הייתי רוצה, אני אומר שזמן מוגבל גם כן לפני זה.
נכון.
אם זמן מוגבל בגיל הילדות, זה מפני שאני לא רוצה מושג הזמן, אני לא רוצה להרגיש גבולות הזמן, אבל כל הזמן דורשים ממני להיות בתוך מסגרת הזאת, ולהביא תוצאות, ולשמור עליה, על כל המסגרת הזאת, וזו בעיה. זאת אומרת, אני נלחם עם הזמן. אני רוצה לשחק, אני רוצה לעשות משהו, זה, אני לא רוצה להיכנס לתוך המיטה הזאת, כן? שמכאן עד כאן וזהו. כשאני גודל ונעשה כבר בן אדם, בגיל שם 30 נגיד, נו? אז אני מבין שעם הזמן אני לא יכול להילחם, אלא רק איך אני ממלא אותו. ואז אני נמצא בריצה עם הזמן, שאני רוצה להצליח יותר. בכמה הישגים שיהיה לי באותו הזמן. כן, זה בעצם האספקט שלי. הוא החשוב לי. ואז אני מודד את עצמי כלפי אחרים, מי הוא בגיל 30 ומי הוא בגיל 30, ועד כמה הוא יצליח וכו' וכו'. ואני חייב להיות כאן בתחרות. זאת אומרת, מושג הזמן הוא בעצם קובל אותי, תופס אותי ומכביד עליי. הוא כל הזמן נמצא בעצם, הוא מעליי. אני ממש העבד שלו. בגיל המבוגר אני כבר, לא גיל 60 מה שאמרת, אולי היום בגיל 60, אבל אני חושב גם כן לפני זה. כבר אדם מתחיל, נגיד אחרי גיל 50, הוא מתחיל כבר להישקע. הוא כבר ללא תוכניות גדולות. לאט לאט התוכניות האלה מתחילות ככה לרדת בעוצמתן, והוא מבין שצריך להיות יותר מאוזן, ולא כל כך לדרוש מהחיים, ההישגים, אלה כך כבר מרגיש המוגבלות שלו יותר ויותר, שעם הזמן הוא לא יכול להילחם, וגם כן עם מה שממלא זמן, גם כן הוא די מוגבל בזה, ואז הוא מתחיל להעדיף כבר יותר אולי עניין של משפחה, ילדים, נוחיות של עצמו, חופש, וכן הלאה. מושג הזמן הוא מתחיל להיות אצלו יותר משמעותי, מבחינה זאת שעד כמה אני נהנה, עד כמה נוח לי, בכל פרק הזמן, שאני, הוא חי יותר את ההווה. מה שאם כן קודם היה חי עתיד. וזאת אומרת, בזה אנחנו אומרים שאנשים המבוגרים, הם, או אפילו סקינים, הם דומים לילדים. שגם ילדים חווים את ההווה. ואחר כך מתחיל להיות אצלו, בדרך כלל, דאגה על סוף הזמן. סוף החיים. שבאמת יש כאלו אנשים שכבר חושבים על זה הרבה ושקועים בזה מהילדות. וכל הזמן בודקים את עצמם כלפי הנקודת המוות דווקא. ואז עוד כתוצאה מזה בא הדיכאון, או כתוצאה מזה בא דווקא ההפך. דחף כל כך להצליח שאני אקנה לעצמי נצח בעיני האחרים, ואז כביכול גם כן נקודת המוות שהיא תבוא, היא לא תבוא על האישיות שלי, על האני שלי, אלא רק על החיים הגשמיים האלו.
מה זאת אומרת לקנות נצח בעיני אחרים?
נו, זה אנשים גדולים שהם השאירו רושם גדול באנושות, שם מאלכסנדר מוקדון, ארכימדוס וכל האלו, וככה משך ההיסטוריה היו הרבה כאלו גדולים במדע, בשליטה, ששינו את התפיסה שלנו, ששינו את הפני החברה שלנו, שגילו את הדברים מיוחדים והביאו אותם לאנושות. אז אנחנו זוכרים אותם, אנחנו לומדים אותם, ישנם היסטוריונים מדור לדור שמספרים לנו עליהם, וזה איזשהו מין, הייתי אומר, עמודים בכל הציר ההיסטוריה, שאנחנו בעצם סופרים את ההיסטוריה לא לפי הזמן, אלא לפי האנשים המיוחדים האלו. זה קרה בזמן שם וכולי וכולי, נגיד, יוליוס צזר וכן הלאה.
כן, גם הספירה שלנו מתחילה מאפס, שזה כביכול הלידה של ישו, ומשם התחיל הזמן.
כן, 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 וכולי וכולי. ואז אנחנו רואים שאדם מבין שלא זמן קובע כל כך, אלא לחברה האנושית. אלא אותו האדם שהוא פעל באותו זמן בצורה מיוחדת. ולכן בא לו מאוד דחף חזק להכניס את עצמו לנצח, לאותו הפנתיאון הגדול, כן. איפה שנמצאים כאלו עמודי עולם, בוא נגיד. או לעולם, בוא נגיד, חברה אנושית. וישנם כאלה שבאמת הם רק בשביל זה עובדים כל החיים, אם הם קובעים את זה מהגיל הצעיר. הם גם אפילו כותבים את זה, שזאת הייתה המגמה שלהם. ובאמת הצליחו כמה מהם. אבל היחס לזמן בגיל המבוגר בדרך כלל, בדרך כלל לא המקרים האלה מיוחדים, זה זמן שבאמת אדם מרגיש שהכל הולך להיגמר. ואומנם שיש היום איזה מחשבות שאפשר להמשיך חיי אדם עוד 100 שנה, אפילו עד 300, עד 500 שנה. זה בכל זאת נגמר. אז בסופו של דבר, וזה יהיה כך, אנחנו נחיה הרבה יותר ממה שעכשיו. אבל אותה הבעיה היא תישאר. זה לא עניין. פעם היו חיים 30 שנה, לפני 200 שנה עד גיל 40, רק האליטות היו חיים עד גיל 60-70. אבל העם הרגיל, זאת אומרת, בממוצע היו חיים עד גיל 35-40, זה אצל פושקין, אני זוכר, כתוב שנכנס זקן כולו לבן בין 40. שזה רגיל היה. זאת אומרת שזה, וכאן אנחנו יודעים, לפי הסטטיסטיקה, לפי מה ש... אז קבעו גם כן שהיו רושמים בספרים, כמתי נולדת, איפה, ומתי נפטר, איפה נקבר, וזהו. אז אנחנו היום חיים פי שניים, ואנחנו רואים שאותה בעיה נשארת. היא תלויה בהתפתחות האדם, ועד כמה שהוא מתפתח יותר או יותר דואג. אם פעם חיי אדם היו מאוד זולים, שהיו שולחים שם 100,000 אנשים להיהרג תוך יום אחד, אז היום זה כבר בעיה גדולה. אנושות משקיעה המון כוח וכסף, כן, כדי שבמקום כל אחד ואחד, אולי אומנם שאנחנו במקום מיליארד, 7 מיליארד, כדי שילחמו במקומנו מכונות. שזה אומר על זה שבכל זאת מושג החיים במוות הוא בשבילנו מאוד קריטי. שאנחנו לא יכולים לשלוח בני אדם להיאבק עם הנמר בקרקס כמו ברומא, וזהו, זה כבר, או שאפילו באמריקה שהיה עבדות שם לפני 200 שנה, אפילו 100 שנה, ואתה יכול להרביץ ולעשות מה שבא לך עם כל אחד ואחד.
באמת רציתי לשאול על מה שתיארת, האדם שעשה הרבה מאוד דברים והצליח לזכות אפילו לתהילה, האם זה באמת מביא אותו למצב שהוא מוכן כבר למות ובזה הוא משחרר?
אני לא חושב שיש אדם שהוא מוכן למות, כי אם מושג המוות ברור לו שזה סוף. אלה מפני שאנחנו, זה מעניין, חיות אין להם מושג כזה, אין להם פחד מזה. יש להם פחד אינסטינקטיבי מלהזיק לעצמו. ולכן הם חיים אך ורק לפי האינסטינקט הזה. הבני אדם הם מפחדים מפני שיש להם דמיון ויש להם הרגשה והם לומדים מהמקרים, יכולים ללמוד. אז יש להם ידיעה על זה שזה נגמר. שאותו גוף שאני קודם הייתי מכיר כחבר שלי, עכשיו הוא נפטר. זהו, לא קיים יותר. ולא נשאר ממנו כלום חוץ מאותו גוף שרוח חיים כאילו פרחה ממנו, ואז אנחנו קוברים אותו ובזהו הכל, כך יהיה איתי. וההרגשה הזאת על אובדן החיים זה באמת דבר מאוד מיוחד. מצד אחד אנחנו מחויבים ללכת לשדה הקרב ויכול להיות למות ממש, וכאן יש לנו אפשרות להתגבר על מקרי המוות, פחד המוות. אנחנו טסים לחלל, אנחנו בכלל, אנחנו נכנסים להרבה מאוד מצבים מסוכנים דווקא. ולא בגלל שאני מחויב, אלא דחף הפנימי יש לה גם כן בזה. יש איזה מין התרגשות מיוחדת המושכת להרגיש איפה הגבול הזה בין חיים ומוות. הפסיכולוגים יודעים את זה. אדם הוא בנוי בצורה כזאת שהשפעת הסביבה היא מאוד כאן מחייבת אותו לזה ומכוונת לכל מיני מקרים. אבל יותר קרוב למה שאת אומרת, למקרה של זקנה, כן, אנשים בגיל זקנה הם מסכנים בזה, אנחנו יודעים שיש בזה תמיד איזה ייאוש וחוסר אונים ופחד סמוי כזה, שהוא לא סמוי, אלא הם מחזיקים אותו ולא נותנים להתפרץ, כי נמצאים בין אנשים. האמת שהכי גרוע מה שאנחנו, אנחנו אנשים שעדיין נמצאים בכוח, מה שעושים להם זה שאנחנו מכניסים אותם לכאלו חברות סגורות של בתי גיל הזהב וכל מיני דברים. אנחנו חושבים שזה טוב. זה לא טוב לאף אחד. אדם המבוגר הוא חייב להיות בין כולם. הוא חייב להיות בין הצעירים ואנשים שבכוח החיים, באמצע החיים, הוא חייב להיות בין כולם. לאסוף אותם כולם למקום אחד ולתת להם טיפול, כמה שאנחנו ניתן להם טיפול, אנחנו בזה לא עושים להם טוב.
יש טענה בפסיכולוגיה שהזדקנות מוצלחת היא כזאת שבו האדם המבוגר הוא פעיל, הוא פרואקטיבי, הוא תורם לסביבה, הוא ממשיך להיות חלק ממנה. מה זה מבחינתך הזדקנות מוצלחת?
אני באמת, אני חושב שהזדקנות מוצלחת זה שאדם עד יום האחרון שלו, אם הוא נמצא בכוח שלו, יחסי. הוא יכול להיות, כבר לא יכול ללכת, אבל הוא יושב, נגיד. שהוא עדיין עובד ותורם לחברה. בכמה שמסוגל, ומודים לו על זה, כולם מודעים, והוא יודע שמעריכים אותו, והוא ממשיך עד, כמעט עד ימים האחרונים שלו.
ומבחינה פסיכולוגית, איך באמת מתגברים על הפחדים, ונאמר, ואדם לא הגיע לזה תהילת עולם, אלא הוא הספיק חלק מהדברים שהוא רצה, אבל לא את כולם. איך הוא מתמודד עם זה שהזמן שלו הולך וקצר?
אני חושב שאנחנו צריכים להוציא אותו להשתתפות, לעבודה, לכאלו דברים, לתת לו תעסוקה, שהוא יחשוב עד רגע האחרון שהוא תורם לחברה. ואם אנחנו מדברים על החינוך האינטגרלי, אז אנשים האלו יכולים להביא לנו המון תועלת, ולהיות יסוד החברה. לא, אני לא מדבר על ממש זקנה, ששם אדם יושב וכמעט ולא שומע ולא רואה ומנותק. אני מדבר על אדם שבכוח, אבל כבר בכוח מוגבל יחסית, הם יכולים לעזור מאוד. ולתת לו להתערב עם האחרים ועם הצעירים, והוא יכול להביא המון תועלת, והם יכולים להביא המון תועלת לו.
שזה, אתה אומר, יעלה אותו מעל תחושות הדיכאון.
אם אנחנו מערבבים בין כל הגילאים, ומשתדלים למצוא לכל גיל להביע את עצמו, כלפי הגיל כנגדו, בוא נגיד, אנחנו בזה עושים טובה לשניהם.
במה למשל? במה למשל אדם
זקן? יש לזקנים מה לעשות עם הצעירים.
מה למשל?
הם יכולים ללמד אותם, הם יכולים לטפל בהם, לטפל בבחינה גם כן לימודית ותמיכה, וההפך, מתוך זה הם ירגישו עד כמה שיש להם עדיין כוחות, והם יקבלו מזה רוח חיים.
מה כדאי לאדם צעיר ללמוד מהאדם
מבוגר? באף מקום אין דבר כזה לפי תורה או חוכמת הקבלה, שצריכים אנחנו לארגן איזשהו מושב זקנים.
מה אדם מצייר?
זה נובע מהאגו שלנו, שאנחנו רוצים לזרוק אותם שם וזהו. אנחנו מתגאים, אני משלם ככה, אני משלם חצי מזכורת, שאבא שלי ושאמא שלי יהיו שם. נו ומה? מה יש לכם מזה? למה אתה מתגאה? זרקת אותם מעצמך. אני מבין שאם אני עובד יום ולילה, אז אין לי איך להחזיק אותם, כן? אבל באמת זה גישה לא נכונה.
אני יודעת שבאמת ממה ששמעתי, האווירה שם היא לא פשוטה, כי הם חיים כל הזמן במציאות כזאת שנעלמים אנשים כל הזמן. הם נמצאים ביחד וכל כמה ימים מישהו שם נפטר, וזה מאוד מכביד עליהם, מאוד מקשה עליהם.
אני מכיר את זה טוב, מהמקרה שלי.
זאת אומרת, מבחינה פסיכולוגית אתה חושב שזה לא בריא להם?
לא בריא. לא בריא ולא טוב.
מה אני כאדם צעיר הייתי יכול ללמוד מאדם זקן?
יחס לחיים, שההישגים האלו שעכשיו אתה מרגיש אותם כחשובים, הם לגמרי לא חשובים, שצריכים למלות את החיים בצורה שאתה יכול להשאיר רושם שלך לנצח. זה מה שזקן היה רוצה. וגם כן אדם שמתקרב לגיל זקנה.
שוב, תגדיר את הדבר הזה.
איך להשאיר את עצמי לנצח. וכאן אנחנו באים לנקודת החינוך האינטגרלי. שאם היינו מסבירים להם שיש כאן באמת מערכת בינינו, מערכת קשר נצחית, ואנחנו יכולים להביא את עצמנו בה, ובצורה כזאת להישאר בה, ברוח החדשה שאנחנו קונים בהשפעה לזולת, לא בקבלה. בקבלה אנחנו מתים ולא נשאר מזה כלום, אלא אם אני הולך ומתקשר לאחרים בהשפעה, הכוח הזה הוא כוח נצחי, כי הוא פועל מתוך עצמו, הוא לא זקוק לקבל מאחרים, ולכן הוא פועל כל הזמן. אם אני נכלל בכוח הזה של השפעה, של נתינה, הכוח הזה הוא ממלא את הכל המציאות, ואם אני הולך יחד עמו, אני כביכול מגביר אותו, כוח השפעה, ברצון שלי, ואז אני נכלל בו וחי בו, ואני לא מת. האני הזה שלי, שהצליח להשתלב בכוח ההשפעה הזה, הוא לא מת, כי כוח השפעה בעצמו הוא נצחי. צריכים להסביר את זה לאנשים, יש כאן עניין של תפיסה פסיכולוגית, אבל כמו שאנחנו תופסים את עצמנו עכשיו, איך אני תופס את עצמי? אני תופס את עצמי שאני חי וקיים עד כמה שאני מקבל, מקבל, מקבל. כוחות שלי, הם מתחילים להיות יותר דלים, כן? נעלמים בלקבל, אני כבר לא רוצה, אני כבר...
מזדקן.
מזדקן. עד שאני...
דואך.
עד שאני מת.
מת.
זהו. זאת אומרת, הכוח הקבלה שלי מת, כן? הוא פוחת, 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 ועד שנעלם. וזה נקרא אצלי מת. אם אני מפתח כוח השפעה ממני, כוח הנתינה, אני בזה לא ירגיש מוות. כי אני, מה אני עושה? אני מתחיל לראות שכוח השפעה, כוח נתינה, ממלא את העולם, ואני, עם הרצון שלי החדש, נכלל בו, בכוח השפעה הזה, אני מוסיף בו עוצמה, אני מגלה אותו דרכי, כוח השפעה, ואז אני מתלבש כאילו בגוף חדש, אני רוכש חיים חדשים, זה רוח, זה לא הגוף הזה, הגוף הזה זה כבר בהמה, כאן אני מתחיל להרגיש שקודם חייתי ברוח אחד, לקבל, ועכשיו אני חי ברוח אחר להשפיע. וברוח של להשפיע, אני לא שפוט. אני לא שייך למלאך המוות.
עכשיו, את הביטוי של הנתינה הזאת, הוא יבטא מול אנשים בכל הגילאים שמולו? לכן אתה אומר שצריכים להיות מעורבים מהמבוגרים עם צעירים ועם...
הוא יבטא אותם לכולם, כן? והוא הופך להיות חלק מאוד מועיל לכל החברה, ואתה יכול לקחת את האנשים האלה, לא הסכנים ממש, שהם כבר סינילים, אלא אני מדבר על האנשים בגיל 60 נגיד, כן? אחרי 50 והלאה, אלה תלוי באיזו תקופה, שהם כבר מרגישים סיום, ואתה יכול להסביר להם, איך אתה הולך לעשות מהם נצחיים.
אז במשפט
לא, אחד... לא מסיימים את החיים עם הגוף הזה, כי לא מזדהים עם הגוף. בונים גוף חדש, גוף של השפעה, לא גוף של קבלה.
אז במשפט אחד, אם אדם רוצה לא להרגיש את ההזדקנות כמשהו שמביא אותו לחיים שהולכים ודואחים, הולכים ונגמרים עד שהנר שלו קווה לגמרי, צריך שהוא יהיה כמה שיותר בנתינה?
כן. לא רק בנתינה. בגילוי המערכת, קשר אינטגרלי, ששם הוא ירגיש את הקיום שלו הנצחי. עוד לפני שנפטר. בגוף.
הנושא הזה הוא מרתק. הזמן שלנו לתוכנית הזו תכף יסתיים. אז אם נצא עוד פעם רגע במבט רהב על כל מה שדיברנו, לא רק על גיל הזקנה, מה כדאי לנו לקחת לעצמנו כתובנה לראש, גם כאנשים צעירים, מתוך ההבנה הזאת שהחיים בנויים מכזה גרף שבסוף הוא נגמר והזמן נגמר? מה כדאי מתוך הראייה הזאת שאלה הם היינו לקחת לנו כאיזה תובנה שתלווה אותנו כל הזמן?
צריכים ללמד את האנשים.
מה?
מגיל
צעיר.
צעיר. שכל החיים הם באמת איזושהי עלייה ל-30 אפילו נגיד שנה. ואחר כך ירידה.
ולכן
צריכים להשתמש בכל החיים האלו, כדי לעשות מהחיים האלו משהו שיהיה עלייה בלבד.
תודה רבה לך, הרב לייטמן. תודה, טל. תודה גם לכם שהייתם איתנו. חיים חדשים, עולים בלבד, להתראות. כל טוב.